the Rav Ashi, שער הייחוד של חובת הלבבות גם מנשי הדת. מה האמת? איך להתבונן על זה מרחוק גם מנשי הדת? בכל זאת חטו בעבודה זרה. אז אם כן צריך להבין את המציאות הפרובלמטית הזאת, הבעייתית הזו, שחוזרת ונשנית מדור לדור בימי בית ראשון, לא מצד הטעות התיאוסופית, לא מצד שלא ידעו את שער הייחוד, ידעו את שער הייחוד, ידעו את הרמב״ם, ידעו איך להתבונן ואף על פי כן עבדו עבודה זרה מצד היצר. אז על זה מסביר המהר"ל, חוזר המהר"ל על דברים שלמדנו בפרק ב', ובפרט יצר הרע אחרי עבודה זרה, כי כבר התבהר בפרק שלפני זה כי עניין היצר הרע שמגרה יותר בישראל מפני המעלה העליונה שיש לישראל, שהם אל השם יתברך והם קרובים אליו ובו דבקים. וזה עצמו הסיבה שהיצר הרע מתגרה בהם לבטל זה לטעם אשר יתבהר למעלה, שיהיו דבקים בעבודה זרה שהוא הפך זה. כלומר, בגלל הדבקות, בגלל ההכשר של ישראל למעלה של דבקות, זה עצמו מגדיל ומגרה את יצר עבודה זרה שלהם יותר. והסברנו שכשעם ישראל נוצר בעולם, מטרת חייו הוא להיות עם של השראת שכינה. שכינה פירושו של דבר שהמעלה האלוהית מתקבלת בתוך המעלה העולמית, בתוך המציאות העולמית, לא רק אוסרת אותה, לא רק רוכבת על גבה, אלא מתקבלת בה, מהווה כוח חיים שלה. ובשביל זה צריך שהמעלה העולמית תידבק, תתאחד. דביקות פירושו התאחדות. כשהחיים של האדם, החיים הטבעיים של האדם, מתאחדים, מתכללים, נשאבים לתוך המעלה האלוהית שהיא כל כך שייכת לו מצד אחד, מצד סגולתו, אבל עדיין הוא רחוק מצד לקיים אותה בפועל. אז היצירה האלוקית שהטביעה בנו את השייכות הזאת היא מתנה אלוקית, מתת שמיים. אבל התפקיד שלנו הוא להיות שייך אל המעלה הזו בכל נימי חיינו, בכל הופעות חיינו, לרכוש אותה, שהיא תהפך להיות כוח החיים שלנו. אומר המהר"ל, לא רק שיצרה יצר, יצר הרע בא לבטל את המעלה הזאת, אלא אדרבה, הסיבה שהמעלה הזאת, הסיבה שיצר הרע כל כך גובר בישראל, מי שמחדד אותו, מי שמבליט אותו, מי שמגדיל את כוחו של יצר הרע, זו אותה דבקות שאנחנו מצד אחד כל כך שייכים אליה, ומצד אחד עוד לא רכשנו אותה בתור מעלת חיים. זה שייך, בשפה אחרת אנחנו מוצאים את זה ברבינו הרב צבי יהודה, בכמה מקומות, בשיחות, על הסיבוכיות הזו שיש בגלל שהנשמה צריכה להתגלות בגוף. להיות חי בשני מישורים, זה פותר את כל הבעיות. תנו לנשמה את אשר לנשמה, ותנו לגוף את אשר לגוף. זה איזה ניסיון לפתור את השניות הזו בתוך החיים. אבל בשעה שאדם נדרש שנשמתו תופיע בגופו, שהערכים האלוהיים שהוא יכול כל כך להזדהות איתם, כשהם ערכים מרחפים ולא מחייבים, לא באים לידי חשבון, כשמסוגלים כל כך להזדהות עם העקרונות הכלליים, אבל לא מסוגלים לגלות אותם בחיים, להפוך את העקרונות הללו להיות מחוללי חיים, מולידי גבורה, אורחי מערכה של התמודדות. אז מגיעים כל הסיבוכים, אומר רבי, יצר לב האדם רע מנעוריו, משעה שננער ממי אמו. והחלב שבו יש מדרגה אלוקית שאנחנו צריכים לרכוש אותה, להוציא אותה אל הפועל. מדרגה האלוקית הזו ניתנת לנו משמעיה, אנחנו שייכים אליה, מוכשרים אליה בסגולתנו, כשאנחנו נדרשים להופיע אותה בחיים, היא דווקא מבליטה את אותו צד בחיים שעומד אל מול המעלה הזו. ולכן הרצון לקחת את האמת הגדולה הזו של השם אחד ולנתח אותה לחלקים, להפוך אותה להיות נטייה שהחיים עצמם מפרשים אותה אבל בשפה שלהם. יצרד עבודה זרה זה לקחת את הנטייה האלוהית ובמקום להידבק בה, במקום להתאחד איתה כפי מה שהיא ברוממות המעלה, לנסות לנתח אותה לחלקים קטונים ולממש אותה בחיים אבל כפי שהחיים יכולים לממש אותה, כפי החיים במעלתם הממוחה. זה יצרד עבודה זרה. יצרד עבודה זרה זה מצד הכוח השכלי, אומר המהר"ל. שני יצרים הם, האחד הוא יצר דערווה והשני הוא יצר דעבודה זרה. שני יצרים שעם ישראל מסוכן ליפול בהם, עלול ליפול בהם יותר משאר אומות. יצרד עבודה זרה הוא שמגרה להיות נמשך אחר עבודה זרה. יצר הרע הזה במחשבת האדם שהוא כוח שכלי מטעם אשר יתבהר, הכוונה זה יצר רוחני, יצר, אבל יצר במובן הרוחני שלו, הרצון להיות שייך מצד אחד לאמת גדולה, לבטא אותה בחיים, אבל במקום להידבק באמת הזו, במקום להתאחד איתה, במקום לברר איך החיים יכולים להיכלל בה ולעלות ולהתעצם במעלתה, במקום זה להנמיך את הגודל הזה, את האמת הזאת, ולבטא אותה בחיים, אבל בשפה שלהם. בעצם לבטא את נטיות, את הנטייה הזו כפי שנמצאת באופן בלתי כלומר באופן המשיגי, בלתי מזוכח, בלתי מתוהר, כפי שנמצאת עכשיו. אז המציאות המיוחדת הזאת של יצר רוחני, זה יצרד העבודה זרה בישראל. והוא עומד דווקא מתי הוא מתפרץ? דווקא כשיש השראת שכינה, כמו שתכף אנחנו נמד בבית המקדש. מתי עם ישראל עובד עבודה זרה? עם ישראל עובד עבודה זרה כל הדורות, הבמות ועבודה זרה, כשיש בית מקדש, אז השיא מתחילים. לפני שיש בית מקדש, גם ישראל עובד עבודה זרה. חולשה. אחרי שיש בית מקדש, הנגע הזה מתפרץ בכל מקום. קודם כל, יש תביעה יותר חזקה לגלות את זה בחיים, כי הנושא, כפי שאנחנו תכף נלמד במקדש ראשון, זה השראת שכינה. זה הנושא. לזה עם ישראל מוכשר, ולכן בזה הוא נבחן. יש גם ברב, הרב כותב, כמו המהר"ל פה, יש גם ביטוי כזה חריף של רב צדוק, ביחס לאדם פרטי, והרב כותב את זה ביחס לאומה. שכשאתה רואה שהאומה חוטאת במשהו, החטא שהאומה נופלת בהלוך ונפול, סימן שזו המדרגה שעכשיו נדרשת להתבונן, להתמודד איתך. רב צדוק כותב את זה באופן חריף מאוד ביחס לפרט. אם אתה רואה שיש נקודה שאתה כל הזמן נופל בה, סימן שזו הנקודה שאתה צריך לתקן. כשיש מציאות כזו שהאומה מתלבטת בה ומתחבטת בה ולא מצליחה לממש אותה, סימן שזו עכשיו נקודת ההתמודדות. כי זה הבירור שאנחנו צריכים לעבור. יצר אורה זה חלק מהבירור. אותם נטיות חיים שצריך לרומם אותם, לעדן אותם, על ידי שמדבקים אותם באמת העליונה, אלה הם הנטיות שעכשיו מרימות ראש. אז יש יצר רוחני. יצר רוחני זה יצר דאמונה. כמו שהרב מסביר באורות אמונה על יצר עבודה זרה ישראלי, זה חיק מיצר האמונה. רוצים להיות שייכים, כמו שרק עם ישראל יודע להיות שייך אל רוממות האמת, ולכן מחפשים את המימוש היותר תאוותני, היותר בולט, היותר מרעיש, היותר מגיע לידי, להביא לידי ביטוי את האמונה בחיים. אז לכן יש יצר עבודה זרה, לא מסתפקים בעבודה זרה בצד כזה. זה יצר הרע רוחני. והוא מפני, כי יש לישראל חיבור אל השם יתברך, יצרד עבוד עזרה הוא כוח מוכן לאבד מישראל מעלה הזאת ולעתותם אחר העובדי גילוליים. אבל למה היצר הזה קיים? למה הקדוש ברוך הוא שתל אותו? כי הוא חלק מן הבירור. היצר הרע הזה הוא בדיוק מברר איזה מהלך החיים צריכים לעבור כדי להידבק באמת הגדולה הזאת. היצר הרע הזה זה לא סתם מכשול שהקדוש ברוך הוא תמן כדי להפיל אותנו בפח. יצר עבודת זרה זה אותה מעלה שיש לחיים, הרצון שלה לממש, לגדל את הופעת, כלומר לממש את האמת הזו, אבל בשפה שלה בדיוק מיצר הרע, זה היצר שאנחנו צריכים להשתחרר ממנו. לכן היצר הרע הזה מרים ראש. ואותו דבר, יש סיבוכים של גדולים. צריכים ללמוד את הסוגיה הזו, להבדיל בין סיבוכים שנובעים מגדלות, סיבוכים שנובעים מקטנות. כי בסיבוכים שנובעים מקטנות, אז צריך פשוט לגרש את הקטנות. סיבוכים שנובעים מגדלות, הרי הם נובעים מגדלות. אתה לא יכול רק לנסות להסיר את הסיבוך. הרי הסיבוך הזה יש לו תפקיד. הוא נועד כדי להביא אותך לפתרון גדול יותר, משמעותי יותר, אמיתי יותר. לכן מגיע היצר הרע הזה שהוא חלק מן הבירור. ביחד איתו מצטרף עוד יצר. לפי המעלה אשר יש לאדם מצד הכוח השכלי, כך יש לאדם כוח גופני בערך. וזה כלל מאוד חשוב. שאדם ששייך לערך גדול, לערך רוחני גדול, הוא צריך גוף חזק. מוטיבציית חיים. יצרי החיים שלו גם גדולים. תנועות החיים שלו הן גדולות. אדם שתנועות החיים שלו הן מינוריות. דלות. הדמיון שלו הוא לא עז. חשק החיים שלו הוא לא מלא. הצבעוניות של החיים שלו היא לא די אפרורי. אז גם התוכן שהוא צריך לגלם בחיים שלו הוא תוכן דל. רוחניות גדולה היא צריכה למכלול של חיים כדי להופיע. זה סוד התפארת. תוכן עליון כדי להופיע באופן מפואר. צריך כלי מפואר. חוכמה מפוארת בכלי מפואר. כשאני בא להופיע תוכן עליון, תוכן שנותן ערך לכל החיים, כשאני בא להופיע אותו בשפה של חיים, אז איך יוכר שהתוכן הזה הוא כל כך עליון וכללי, ולא רק שהוא לוקח לעצמו פינה בחיים, אלא הוא הגרעין של כל החיים? איך הוא יופיע? הוא יופיע כשכל החיים יופיע אותו, כשכל החיים יספרו אותו. לכן, כוח קדוש שכלי צריך גם ערך גופני גדול. אז עם ישראל נדרש בעצם לשתי מטלות. אחד, לדבק את חייו באמת רוחנית גדולה, אבל לא רק לדעת אותה, לא רק ללמוד עליה, אלא שהיא תהפך להיות כוח החיים שלו. כנגד זה עומד יצר הרוחני, יצר הרע רוחני. ויש גם רצון שמוטיבציית החיים, סדרי החיים, חשק החיים, תאוות החיים, גם הם יהיו שייכים אל ההופעה של הכוח הזה, כוח הרוחני הזה. לכן, יש מוטיבציית חיים גדולה, רצון של החיים להתפשט ולהתגלות בעוצמה. וכשהעוצמה הזו של החיים לא מכוונת כדי לקבל כוח ולהופיע תוכן רוחני עליון, אלא היא מנסה להוציא לפועל את עצמה, אז מופיע יצרד הרעיות. לפי המעלה שיש לאדם מצד כוח השכלי, כך יש לאדם כוח גופני בערך. ומעלה הזאת שיש לאדם גוף קדוש, שראוי שיהיה לו חיבור לכוח השכלי שיש לאדם, מפני זה עצמו גם כן יצר הרע יש לו לבטל מעלה הזאת, והוא מסית אותו ללכת אחר תאוותו בערווה. דבר זה הוא ביטול קדושת האדם. כלל הדבר, כי אלו שתי יצרים יצרד ערווה ויצרד עבודה זרה, ולשני חלקי האדם, הגוף וכוח השכלי ועוד יתבאר. טוב, אז מה למדנו פה? למדנו פה... לכאורה זו חזרה של המהר"ל על דברים שכבר למדנו בפרק ב', אבל באמת התחדדה פה נקודה. כי אנחנו בעצם דיברנו על העם ישראל בשתי שפות. דיברנו על מעלה האלוהית שניתנת להם, זה בפרק ב'. עם ישראל צריך לרכוש מעלה. בפרק ג', סוף פרק ג', מדובר על מעלה שמוטבעת בהם. יש איזה מקום מתוך המהלך של פרקים ב' ג' לנסות לברר באיזה מידה עם ישראל צריך לרכוש מעלה שהיא חיצונית לו, באיזה מידה המעלה הזאת דבקה בו כבר, קיימת בו בסגולה. המהר"ל לא דיבר על עם ישראל כראשית. ברור שעניינה של הראשית היא מה שאלוהית בסגולה. בעצם, זה הרי כל מעלתה של הראשית. והמהר"ל, כביכול אני משתמש בביטוי לא מתאים לגדלותו של המהר"ל, אני רק משתמש בזה בתור ביטוי, אבל המהר"ל הוא כאילו דילג על המוקש הזה. הוא לא בער מה עניינו של עם ישראל בתוך כל הסיפור הזה של מבנה הבריאה. אבל כבר בסוף פרק ג' תראו שיש איזה שינוי מאיך שהמהר"ל מסביר בסוף פרק ג' את המתח שגורם ליצר הרע להתרומם, להתגבר, ובין איך שהוא מסביר את זה בפרק ב'. פרק ב', המהר"ל מסביר על מעלה שצריך לקנות. שם הרי אנחנו מדברים על אותו חלק בלוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לישראל, עם ישראל צריך לקבל אותו, ואז מתגבר יצר הרע. אז המציאות הזו שהמדרש, הירושלמי מצייר, זו מעלת תורה שאנחנו צריכים לקנות. פרק ג', המהר"ל מדבר על מעלה שהיא דבקה בישראל, תסתכלו. מפני המעלה העליונה שיש לישראל, שהם אל השם דבר בין קרובים אל אבובות וקיא. אז תחליט, יצא הרם מבטל מעלה שכבר קיימת, או מעלה שצריך לרכוש? יש פה שני מבטים על אותה סוגיה. הדבקות בהשם נדבך, זו מציאות שאנחנו כבר קיימת בנו, ויצא הרם בא לבטל אותה, או מציאות שאנחנו צריכים לרכוש אותה. הסוגיה הזאת בעריכות תתברר בפרקים י' עד י' ד', בזה בדיוק המהר"ל עוסק. מה קיים בנו בסגולה, ואיך הסגולה הזו משפיעה על הבחירה. סוגיה ארוכה מאוד. מכל מקום, למדנו פה במהר"ל, שהשייכות שיש לנו אל מעלה עליונה, והצורך שלנו לא רק לדבר עליה, אלא לחיות אותה. ולחיות אותה, פירושו הדבר, לחיות מתוך שייכות, להבין שאנחנו לא רק עסוקים לחוף את חיינו כדי לממש אותה. אם היינו צריכים לחוף את חיינו כדי לממש אותה, לא היה צריך להתגבר כל כך יצרה, כי לזה היו נתנים לנו הכוחות. אבל אנחנו צריכים לא להידבק אל המעלה, לא להידבק אל המעלה הזו במובן כזה שאנחנו נוותר על נטיות חיים ונמסור אותם למען איזה ערך עליון. אלא המעלה שעם ישראל צריך להגיע אליה זו מעלה של השראת שכינה. שכינה זה בירו כזה שאלוהיות יכולה להתקבל בעולמיות, להפך להיות כוח חיים, אישיות, כמו שאישיות שלנו היא לא כופה את נטיות החיים שלנו כדי לגלות אותה. באופן ישר האישיות שלנו היא משתמשת בחיים ככלי להופעתה. כשהכוזרי מלמד אותנו שהחסיד הוא המושל, פירושו של דבר שהחסיד הגיע למדרגה כזו שהאישיות הרוחנית שלו זו האישיות שבאופן טבעי החיים משמשים להופעתה. נטיות החיים באופן טבעי עניינם לא לגלות את עצמם, עניינם לגלות את האישיות. מהי האישיות? זה מהלך שעם ישראל וכל פרט מישראל הולך וסולל לעצמו. אבל שכינה זו מדרגה שהתורה זה האישיות שלה. כל עוד התורה נתפסת בתור דבר חיצוני וצריך לחוף את החיים כדי לממש אותה, כדי להגשים אותה, צריכים להתמסק כדי להגשים את התורה במציאות, זה לא היה גורם שהיה יצר כל כך גדול. היצר הזה נולד בדיוק בגלל שהמעלה שאנחנו צריכים לרכוש זו מעלה שאנחנו צריכים בעצם לגלות שאנחנו דביקים בה. לא לרכוש אותה ולהשאיר אותה בתור קניין חיצוני, אלא לרכוש באופן כזה שיתגלה שזו האישיות שלנו. וכל נטיות החיים שלנו צריכים להידבק בה, כלומר להישאר בה, להיות חלק ממנה. כיוון שאנחנו נוצרנו להיות כאלה, לכן סוף פרק ג' זה התאמה, זה חידוד, זה שחרור של פרק ב'. בגלל שהמעלה האלוקית העליונה שניתנה לנו מאת השם, היא מעלה שאנחנו צריכים לרכוש אותה בתור כזו שאנחנו דביקים בה, מאוחדים איתה. פירוש הדבר שהיא האישיות שלנו, היא השם שלנו, היא כוח החיים שלנו. אנחנו צריכים לחיות אותה מבפנים החוצה. כמו שהתורה מתארת שלבית המקדש הולכים 3 פעמים בשנה, שואבים שם רוח הקודש, ואחר כך בכל שאר הזמן חיים מתוך המקדש. אז התורה והמעלה העליונה הזו לא מעלה שאנחנו צריכים לפנות אליה, אלא המעלה שאנחנו צריכים להגיע למדרגה שאנחנו חיים מכוחה. בגלל זה יצר הרע מתעורר. בגלל שאנחנו רוצים כל כך לחיות את זה באופן טבעי. הצורך של עם ישראל לחיות את המעלה הזו באופן טבעי, הוא מגביר את יצר הרע כל כך. זה סוד מאוד גדול שהרב מבאר אותו באורות האמונה כמה פעמים, שיצרד עבודה זרה, יצר הרע בישראל, זה לא דומה ליצר הרע של גוי. יצר הרע של גוי זה היצר שלא מאפשר להיות שייך למדרגה, ואצלנו יצר האורה זה חלק מהבירו. אנחנו לא רוצים לוותר על הצד הטוב ביצר הרע. יצר הרע תובע מאיתנו, יצר הרע יש לו תפקיד. אם לא היה לנו יצר הרע, היינו רוכשים את המעלה העליונה, היינו דבקים בה. דבקים בתור דבר חיצוני. יצר אורה לא נותן לנו להידבק בזה בתור דבר חיצוני. יצר אורה הוא חלק מהבירו. איך אנחנו נחיה את זה באופן שהחיים טובים לממש את עצמם? זה חלק מיוצר רוח האדם בקרבו, יצר אורה הזה. שהרוח שבסופו של דבר נגיע אליו, התכלית שנגיע אליה, שנציע להתאחד, להידבק עם הסגולה הזו, ולגלות שהיא כוח החיים שלנו, שכל נטיות החיים הטבעיות שלנו מאליהן משרתות אותה. להגיע למדרגה הזו שהחסיד הוא המשה, שכל כוחות הגוף והטבע שלו עומדים לו לשרתו. לכן יצר אורה זה חלק מהבירור, זה לא דבר שאפשר לוותר עליו. לכן כל הגדול מחדרו יצרו גדול אמנו. למה הקדוש ברוך הוא תאמן את המוקש הזה? למה לסבך את החיים? הסברנו למה יצר הנוצר, אבל למה זה טוב? צריך לשאול את השאלה הזו, מה טוב ביצר אורך? הרי שטן הוא פנייה לשם שמיים להתכוונו. של מה לשם שמיים בשטן? למה זה טוב היצר אורך? למה זה חלק מן הבניין? כי יצר אורך דואג שהמעלה שאנחנו נדבק בה, זו המעלה שאנחנו דביקים בה, כלומר המעלה שהיא סגולה לנו. לא המעלה שרכשנו אותה מלמעלה והיא נשארת חיצונית. זה הבירור שהמהר"ל מחדד בו בסוף פרק ג'. מפרק ד' עד פרק ט', כל הפרקים הללו עוסקים בחורבן. למדנו כבר שרק מתוך החורבן אפשר להבין היטב מהי הגאולה, יציאה מן החורבן. ולכן היה ראוי באמת שאנחנו נאריך בלימוד הזה. אבל כל אחד בוודאי ילמד את זה בזמנים הללו, דבר איתו מטוב. אנחנו רק נשתדל ללמוד קצת כמה שמספיק מן הפרק הרביעי. כן.
יש לך לדעת שבעם ישראל יש, אין עמדה זרה אחת, אלא כמה, הם תופסים את כל ה...
כן, טוב, זה סוגע לאותו עניין, בגלל שאנחנו שייכים לשם אחד, אנחנו רוצים לממש את זה בשפה של חיים. לכן זה עיוות לאלוהות הרבה. אבל אומרים, אלה אלוהיך ישראל שעיוות לאלוהות הרבה. טוב, כן, גם זה יתברר בהמשך. פרק כמה דיומה, הרי המהר"ל בכל הפרקים הללו מלמד אותנו, בתחילת פרק ה', המהר"ל חוזר על זה כמה פעמים, גם פה בתחילה, יש סדר לחורבן. חורבן זה לא התמוטטות של בניין קלפים, ברגע שהבניין הוא מסודר, אפשר לצייר את החורבן בתור התמוטטות. הכל מתמוטט, אלא הכל מעורבן. המהר"ל אומר, יש סדר לחורבן, כי החורבן הוא גם חלק ממהלך של תיקון. לכן החורבן זה לא התמוטטות של בניין קלפים, הכל נהפך להיות מעורבב. יש סדר לחורבן, יש מה ללמוד בחורבן. לא רק ממה כבר אין לנו, אלא מהאופן שבו הדבר הזה הולך ונחרב. זה חלק מהלימוד שצריך להיות כדי ללמוד ממנו את התיקון. וכל מה שהמהר"ל מלמד אותם בכל הפרקים האלה, על פי מדרשי חז"ל, זה את המהלך האלוהי, את הצורה האלוהית של החורבן. יש לחורבן צורה אלוהית. זה לא במקרה. אין מציאות שלא הסדר מחולל אותה. שלא הארגון הזה שהקדוש ברוך הוא מארגן את העולם כדי לגלות בסופו של דבר את מטרתו. העולם נברא למטרה מסוימת. והסיבה שהעולם צריך לגלות את המטרה, זה גם הסיבה שקורה החורבן כשהוא קורה. לכן הדברים תמיד קורים על פי סדר מסוים. את הסדר הזה כמובן צריך ללמוד. בפרק כמה דיומה, מקדש ראשון מפני מה נחרב, מפני שהיו בו שלושה דברים, עבודה זרה, גילו עריות ושפיכות דמים. פה הגמרא מופיעה קצת בקיצור. עבודה זרה תכתיב כי קצר המצה מהשתרע. מהי כי קצר המצה מהשתרע? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כי קצר המצה מהשתרע עליו בית רעים כאחד. כלומר, כמו שמיטה היא צרה שישכבו עליה שני אנשים, ככה המקדש לא יכול להכיל כביכול גם אמונה באלוהים וגם אמונה בעבודה זרה. קצר המצה מהשתרע, היו ישראל עובדים עבודה זרה והיו מסתבכים בשתי הסעיפים, פוסחים על שתי הסעיפים. גילוי עריות, דכתיב יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון. תרבות של פריצות, שפיכות, זה לא במקרה שפיכות דמים, דכתיב וגם דם נקי הרבה שפך מנשה מאוד. לפיכך הקדוש ברוך הוא הביא אליהם ג' פורענויות נגד ג' עבירות שבידם, שנאמר לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים לעיים תהיה והר הבית לבמות יער. אמרה לבאר ששלושת הפורענויות הם כנגד שלושת העבירות, אבל מקדש שני שאנו בקיאים בהם שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים. עמי איחו, תורה מצוות גמילות חסדים, זה בדיוק התיקון של שלושת העבירות הללו. תורה כנגד עבודה זרה, מצוות שער לסדרי חיים מתוקנים כנגד עריות, גמילות חסדים כלומר כנגד שפיכות דמים. עמי איחו מפני שנאת חינם שהיה ביניהם. ללמדך ששקולה שנאת חינם נגד גימל עבירות, נגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שואלת הגמרא, ובמקדש ראשון לא היה שנאת חינם? והכתיב מגורי אל חרב היו בתמים, ואמר רבי אליעזר, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, זה מגורי, גרים זה עם זה, אבל דוקרים זה את זה בחרבות שבלשונה. בצד אחד כלפי חוץ נראים עושים ביחד, אבל בחדרי משכבם כל אחד אומר לשון הרע על חברו. אומרת הגמרא, זה תופעה מיוחדת שהייתה בנשיאי ישראל, במנהיגים זה ככה היה, בהמון לא הייתה שנאת חינם. רבי יוחנן ורבי אליעזר אמרי תרווי, ראשונים שנתגלה אבונם, שכתוב מפורש מדוע הם נענשו, נתגלה קיצם. הקץ, קץ הגלות קצוב בתורה ל-70 שנה, ככה הקדוש אומר לירמיה. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. עד כאן. אפשר לשאול הגמרא הזו כמה שאלות. ואנחנו נמשיך בלימוד המהר"ל. יש לך לשאול, למה חרב בית המקדש ראשון באבון אלו ג' אבונות? ואילו מקדש שני בשביל שנאת חינם. ואין לומר שהיה זה במקרה. מה הכוונה מקרה? מקרה הכוונה שהמציאות הולידה את זה. יש איזה קצב, איזה תנועה של המציאות מאליה. זה גם מקרה. הזדמן! הזדמן בגלל שהמציאות הולידה את זה, ולא לומר שזה על פי סדר אלוקי. לומר שזה על פי סדר אלוקי זה אומר, זה לומר גם שהיות בית המקדש הראשון בתוכם של ישראל זה מחולל, זה מחולל את המתח הזה שגורם לעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. זה חלק מן הבירור של בית המקדש ראשון. ובית המקדש שני הוא מעורר את ההתמודדות הזאת סביב אהבת חינם או שנאת חינם. הסיבה שבית המקדש הראשון נחרב בגלל ג' העבירות הללו זה לא במקרה. זה סדר אלוקי. סדר אלוקי גם שהם חטאו בזה. לא שזה לא היה בבחירתם, זה היה בבחירתם. אבל צריך להבין שכשבית המקדש הראשון נמצא במציאות, כשהוא נמצא בעולם, אז זו מדרגה של בירור שעם ישראל נדרש לעבור. יש איזו ספרת חיים מסוים שעם ישראל נדרש לעמוד בה. כשהוא לא עומד בה, זה מתגלה בפרעות הללו. של עבודה זרה, גילוי העירות ושפיכות דמים. המהר"ל פה הופך לנו את כל המבט על החורבן. ועוד. כי אלו ג' עבירות, דהיינו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, לא במקרה מצאנו אותם כאן ביחד. יש להם עניין אחד, כי בשלושתן יריב על יבור, אז זה מראה שהן שייכות לסדר אחד, איזה נקודה אחת של בירור. למה נשתתפו שלושתן בחורבן? כבר מראה לנו שזה לא במקרה. למה הרי שייכות לנקודת בירור אחת? והפירוש אשר הוא לפי פשוטו, יהיה לנו פה כמה הסברים, זה על גב זה, או זה עמוק מזה, זה מתוך זה. הפירוש אשר הוא לפי פשוטו, כי מקדש ראשון, יש הבדל בין מקדש ראשון למקדש שני. מקדש ראשון היה השכינה ביניהם, וזהו מעלת מקדש ראשון, שהיה מיוחד, שהיה מיוחד במעלה שהייתה השכינה שורה בו. לפיך החורבן שלו, כאשר לא היה ראוי שתשרה שכינה ביניהם, והיינו, כשתימאו את בית המקדש, ואין השם יתברך שורה בתוך תומתם, אם לא, כאשר היה חטא בשוגג, עוד חשבון, ואז כתיב, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומתם. ואלו ג' חטאים נקראו תומה. אותם חטאים שנדרשנו על, נדרשנו למסור עליהם את הנפש, שיריב ועל יעבור, חטאים שיש בהם נקודה משותפת, הם גורמים תומה, נקראו תומה, כדי איתם במסכת שבועות ורקמה, וכיפר על הקודש, זה בדיוק עכשיו, מחר זה הדף היום, וכיפר על המקדש מתומת, וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל, יש להביא בעניין זה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכו דמיים. עבודה זרה דכתיב למען תמא את מקדשי. גילוי עריות דכתיב ולא תעשו מכל התועבות ולא תטמאו בכל אלה. שפיכו דמים ולא תטמאו את הארץ אשר אני שוכן בה. זה כשזה בשויגג, אז אפשר לכפר. יש כפרה. ביום הכיפורים אהרון, אהרון הכהן, הכהן הגדול, מכפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפישי מכל חטאותם. ולפי רבי שמואל אלו ג' תומות חרב הבית. במקדש שני, שלא הייתה השכינה שורה בו כמו במקדש ראשון, שהרי חז"ל למדו והיא כבדה. אומרת הגמרא חסר ה', כתוב. אלו חמישה דברים שנחסרו בבית שני, שלא שרתה בו שכינה. לכך לא נחרב בשביל אלו ג' עבירות. למשל, לא ירדה אש מן השמיים במקדש שני. למשל, לא היה ארון הברית. כל מיני עניינים שהיו במקדש ראשון, שהיו חלק מהמעלה המיוחדת של מקדש ראשון ששייך להשראת שכינה. מה הייתה כן מעלת מקדש שני? מקדש שני היה מחמת ישראל עצמם. דבר זה ברור כי ישראל הם מתאחדים על ידי בית המקדש שהיה להם. כהן אחד, סליחה, על ידי בית המקדש שהיה להם כהן אחד, מזבח אחד, ונשאו הבמות, שלא היה פירוד וחילוק בישראל. דבר זה מבואר ועוד יתבאר בפרק שאחר זה. ולכך בית המקדש על ידו עם אומה אחת שלמה ומפני כך נחרב הבית, של שנאת חינם שנחלק לבבם, והיו מחולקים ולא היו ראויים למקדש ששהו התאחדות ישראל, פירוש פשוט הוא, כל זה הפשט. נסביר. בית מקדש ראשון ובית מקדש שני, שניהם דומים בכך שבית מקדש זה מקום, נקודה, בתוך המרחב, שבה מרוכז הקשר, היחס בין אלוקים לישראל. כל המציאות כולה, אנחנו לא חווים אותה כיחס של הקדוש ברוך הוא אלינו. אנחנו משתמשים במציאות. אוכלים, שותים, מתפרנסים, יש לנו אוויר לנשימה. הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות. אנחנו יודעים שזה גם, אנחנו לא חווים את זה בתור מתנה אלוקית. לא חווים את זה בתור השפעה אלוקית. בית מקדש זה מקום שבו כל מה שמתרחש זהו יחס ישיר של הקדוש ברוך הוא אלינו. ומי שבא לבית המקדש הוא מרגיש, חש, פוגש רוח הקודש, השפעה של קודש. ההבדל בין בית מקדש ראשון לבית מקדש שני זה הבדל מאוד גדול. כי בית מקדש ראשון, מה שמאפשר את גילוי היחס הזה, זה ריכוז ההשפעה שמגיעה מלמעלה למטה. זאת אומרת, בית מקדש ראשון מיוחד בזה, שבו האלוהיות מתגלה בתור כוח חיים של העולמיות. בית מקדש, עוד נראה, כבר למדו בקוזרי, זה בזער אנפין העולם. בית מקדש, המשכן והמקדש, הם מכוונים כנגד העולם. בית מקדש זה מקום, נקודה במרחב, שהיא מתמצתת בעצם את כל המרחב כולו, זו נקודה מרכזית, שבו מתגלה שהרוח החיה באופנים זה האש היורדת מן השמיים. זה מקום מיוחד להשראת שכינה. השראת שכינה זה מקום שבו ברור שכל התנועות העולמיות הן תנועות שהכוח הדוחף אותן זה כוח אלוהי. העשן שיורד מן השמיים, השראת השכינה בארון הבריא, העמוד האש יתאמר מן המערכה שכל רוחות לא היו יכולים להזיז אותו, כל מיני ניסים שהיו במקדש ראשון, כל מיני דברים שהיו מאפיינים מיוחדים לבית המקדש. במציאות הטבעית מחוץ לבית המקדש אנחנו צריכים להתרגל להתבונן כך. זה לא פשוט שאדם פותח ברז, יוצא לו מים, והוא צריך לחשוב שמישהו נתן לו את המים האלה. זה לא פשוט, אנחנו צריכים מאוד מאוד להתרגל. כי יותר קל לחשוב שאת המים נתן הברז. לא הברז, אז מיכל המים. אם לא מיכל המים, אז עובדי מקורות, הענני. לחיות את המציאות בתור כוח אלוהי שדוחף להתגלות, בתור כוח אלוהי שמתייחס אלינו, שאנחנו חשובים לו מספיק כדי שייתן לנו דברים. זה המציאות הזו שבה הקדוש הוא מתייחס אלינו, זו מציאות של השראת שכינה. משל, למה הדבר דומה? ילד קטן, קם בבוקר, אני מחלק, לפעמים, אני או אשתי מחלקים לילדים שלנו עם ישנים, מחלקים להם שוקולד, סוכריה, ממתק. קמים בבוקר, הילדה הקטנה שלנו בת ארבע, נהנית מאוד מהממתק. אוהבת, טעים טעים. אולי גם היא אומרת תודה, כי נימוס, תודה. אבל הילדה הגדולה שלי, אצלה היא יודעת להעריך את הממתק ביותר, כי היא מקבלת אהבה. היא לא רק נהנית מן הממתק, אלא מן היחס. היחס הוא מאוד מאוד חשוב. בית המקדש זה מקום שבו פוגשים את היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו. אדם מביא קורבן, והקדוש ברוך הוא מתייחס ואוכל אותו. כבר, האש אוכלת אותו, קורבני להחמיא לישי. יש חיבור מיוחד במעשה האדם ומעשה אלוקים. כל אחד מאיתנו, מלבד הצורך שלו לאכול, לשתות, גם צריך שיתייחסו אליו. שמישהו חשוב יתייחס אליו, היחס עושה אותנו חשובים, אהובים. זה צורך נפשי. המציאות של השעת שכינה בבית המקדש זה ריכוז ההשפעה מלמעלה למטה באופן נגלה. כשהחיים נפגשים עם יחס כזה, עם יחס חי, נוצרת באופן טבעי תנועה מלמטה למעלה. זה מה שנקרא הכרת טובה. הכרת טובה. הכרת טובה זה כשאני פוגש הטבה, אז אני באופן בוגר, באופן בוגר אני נהנה לא רק מהטובה עצמה, זה מאוד מאוד טעים, אלא מזה שמישהו יתייחס אליי. אז אני רוצה להמשיך את היחס הזה. אז אני עכשיו מכיר טובה. אז אני רוצה להמשיך את האהבה הזו. אז אני רוצה לעשות רצונו. נכון? היחס הזה של הכרת הטובה, זה היחס הראשוני של עבודה. אני לא אומר שבית המקדש היה הכרת טובה. אני רק רוצה להסביר מה מתרחש במקום שבו היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו מופיע באופן מרוכז, גלוי. לא מסתתר מאחורי מסכים. זה ברור. איך אומרת הגמרא? אפילו כשהכהנים אוכלים מן הקורבן, כהנים משולחן גבוה כזכו. כל דבר שקורה במקדש, זה מקבלים את זה מאלוקים. אין לי שום ספק. מה לא מאפשר לנקודה הזו להתגלות בחיינו? טומאה. אנחנו למדנו באורות התחייה למדי בדיוק את דברי הרב בהרחבה לנקודה הזו. השפעה שהיא מופיעה באופן ישיר אל החיים וצריכה לחולל את תנועת החיים של הכרת הטובה, של הפנייה כלפי מעלה, זה תלוי מאוד האם קצב החיים, תנועות החיים, הם יאפשרו לקודש להופיע בחיים בשפתו. אם החיים הם לא תיאורים, אם החיים תמאים, אם החיים יש בהם נטיות מסואבות, תמאות, אז הופעת הקודש שתופיע לתוך חיינו, היא לא תתקבל בתוך קודש. לכן, עבודה זרה, גילוי עבירות, שפיכות דמים, שלוש עבירות שצריך להרג ולא לעבור. למה צריך להרג ולא לעבור? כבר אמרנו כמה פעמים, הרב מסביר, זה לא שלוש עבירות שבשבילן צריכים למות. זה שלוש עבירות שרק בשבילן שווה לחיות, כמו שלוש איסורים, שכשלא עושה בשבילן שווה לחיות. למה? למה כשאומרים למישהו, עבוד עבודה זרה ואם לא תמות? למה הוא צריך למות? לא בגלל שצריך למות בשביל עבודה זרה, אלא הכוונה היא, כי אם כדי לחיות צריך לעבוד עבודה זרה, בשביל מה אני חי? בשביל מה אני חי? אם כדי לחיות צריך לעבור על שפיך ודמים, אז אין לחיים שלי ערך. זה הדבר שהופך את החיים להיות שווים, בעלי ערך. חיים כאלה שיש בהם עבודה זרה, גילוי על שפיך ודמים, זה אין חיים. לכן ההשפעה החיה הישירה של בית המקדש לא יכולה להתקיים כשתכונת החיים בישראל יש בה תומה כזה. בית המקדש שני זה בדיוק הפוך. זה לא ריכוז ההשפעות מלמעלה למטה, אלא זה ריכוז הפנייה מלמטה למעלה. אין השראת שכינה. בבית המקדש שני אין תנועה מלמעלה למטה, אבל היא מרכזת את ההופעה, את הציפייה, את הייחול, את הפנייה האלוקית, את הפנייה של עם ישראל. עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, כל אחד באופן פרטי, הוא יודע להתייחס על העניין האלוקי, רק כפי הנקודה שהוא פוגש. אבל בית המקדש הוא מרכז, בית המקדש השני הוא מרכז את ההופעה הישראלית, הכללית, הרוחנית, האמונה שעם ישראל חי על פיה, הייחול שעם כלל ישראל מצפה אליו, הוא מרכז אותו בפנייה כלפי מעלה. אפשר לומר שבית המקדש השני זה תפילה אחת גדולה. כל אחד שמתפלל, הוא עומד לפני מלך מלכי המלכים ואומר את מה שעם ישראל מבקש. נכון? אנחנו מבקשים ברכשות כלליות. את מה שעם ישראל מבקש. בית המקדש השני זה המקום שמרכז, מתמצת את פניית ישראל כלפי מעלה. לכן, כשעם ישראל יש בו שנאת חינם, כלומר כשהפרט הוא לא מרגיש חלק מן הכלל. מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה אני שונא אותך, מה כמובן אני שונא אותך? אני לא שונא אותך על משהו, שונא בחינם, בלי שום סיבה. מה כמובן אני שונא? לא שאני שונא אותך, כמובן אני לא מרגיש שאני אחד איתך. את זה שאני מרגיש שאנחנו שני אנשים שונים, זה נקרא שנאת חינם. כמו שאתם יודעים מה זה אהבת חינם? אהבת חינם, כל אחד אוהב חינם. את מי אוהב חינם? את עצמו. אהבת חינם זה האדם שאדם אוהב את עצמו. למה? אני לא צריך שום סיבה כדי לא אוהב את עצמי. עד רבה, בגלל שאני אוהב את עצמי, אני אחר כך מוצא את כל הסיבות שבעולם, כי אני יפה, ואני חמוד, ואני חכם, ואני הכי מוצלח בעולם. אני כל מתחיל מזה שאני אוהב. אהבת חינם זה אהבה בלי שום סיבה, כי אני עם עצמי אחד, לכן אני אוהב. ושנאת חינם זה שאני שונא אותו או מרגיש זר ביחס אליו, בלי שום סיבה, רק בגלל שאנחנו שני אנשים שונים. כשעם ישראל, שכל פרט ופרט מישראל חי את עצמו, וכל פעם שפוגש מישהו אחר מישראל הוא מגיש, פוגש את הזר שבו, אז בית המקדש אין לו כבר קיום. הוא לא יכול לבטא כי הנקודה הזו לא קיימת בפועל. המציאות המיוחדת הזאת מתברר לנו בעומקה, אם ירצה השם בהמשך. אז ביום חמישי נמשיך. ירצה השם.